הזכרנו פעמים רבות בשם רבנו הארי, החי לפני כ-450 שנה בצפת, היה ראש המקובלים של כל הדורות האחרונים, שאומר שבכל שבוע יש השפעה מיוחדת מהפרשה, פרשת שבוע של אותה השבת. כמובן יש כל התורה כולה משפיעה בכל הזמנים, אבל יש ייחודיות של השפעה מאותו פרשה של אותו שבוע. פרשת השבוע הזה זה פרשת כי תישא, ויש שם הפסוק שהוא השורש של החיפוש והביקוש להשגות רוחניות על טבעיות גבוהות ביותר. משה רבנו ביקש להשם יתברך בפרשת כי תישא פרק ל"ג פסוק י"ח, ויאמר הראני נא את כבודך. להבין עד סופו את הפסוק הזה זה לא בידי, ואני חושב שלא בידי אף אחד, אבל התוכן הכללי של הפסוק הזה זה שמשה רבנו ביקש התגלות רוחנית יותר גדולה ממה שהיה לו עד היום. מדובר פה כבר אחרי מעמד הר סיני, שהיה את ההתגלות הרוחנית האלוקית הכי גבוהה שהיה אי פעם בעולם לציבור שלם, ואחרי שמשה רבנו זכה אחרי זה להיות 40 יום ו-40 לילה עם השם יתברך, כמו שכתוב בסוף פרשת משפטים ובפרשת כי תישא בפסוקים הקודמים. ועם כל זה הוא ביקש יותר מזה, ואז השם אמר לו ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם אדוני לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם. ויאמר לו תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני הנה מקום איתי וניצבת על הצור, ובעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי חפי עליך הדוברי, והסירותי את כפי וראית את אחורי ופניי לא יראו. אז מה אמר לו השם ברך? לראות לגמרי את מה שהוא ביקש זה בלתי אפשרי, אבל באופן חלקי ממה שהוא ביקש הבקשה מתקבלת. הלשון של הפסוק שאי אפשר לקבל את הבקשה באופן מושלם, כתוב ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. למה לא יראני האדם וחי? למה אם האדם הוא זוכה להתגלות האלוקית היותר גבוהה ממה שהוא ביקש, ממה שהוא קיבל, למה אי אפשר עם זה לחיות? יש על זה כמה פירושים, אבל אנחנו נלמד את הפסוק עכשיו בלי נדר לפי הפירוש של התיקוני זוהר של רבי שמעון בר יוחאי על פי ביאור הגר"א מווילנה, וכך הוא אומר ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. אם הוא היה זוכה לראות באופן מושלם כמו שהוא ביקש, זה לא הכוונה לראות ממש את השם ברך, את זה בלתי אפשרי, את זה הוא אפילו לא ביקש, אבל את אותה ההערה הרוחנית הגבוהה שהוא ביקש, הוא היה מוכרח להישאר חי לעולם. כי העוצמה הרוחנית כל כך משפיעה חיים, שמי שזוכה לה מוכרח לחיות לעולם. וכיוון שהייתה גזרה בחץ עץ הדעת שלא לחיות לעולם, אז לכן הוא לא יכל לראות. נקרא את זה אולי בלי נדר בלשון של התיקוני זוהר וביאור הגר"א. בתיקוני זוהר, בדפוס שעם ביאור הגר"א, בדף קוף למד ג' עמוד א', אומר התיקוני זוהר, ובגין דאמר למשה בזימנה דאמר הראני נא את כבודך, אמר כי לא יראני האדם וחי, דאם זכה שיראני וחי לעולם, ובגין דאמר לי לא תוכל לראות את פניי. יש בחינה אלוקית גבוהה שמי שזוכה לה הוא מוכרח לחיות לעולם, וכיוון שנגזר שלא יחיה לעולם, אז היה הכרח שאת הבחינה הזאת לא להראות. אבל מה אנחנו רואים בכל אופן מכאן? כמה שאדם זוכה לחיבור לבחינה יותר גבוהה, זה סיבה להוסיף חיות, עד כדי שהבחינה הגבוהה ביותר תימך. למה באמת לתפילה הזאת יותר מכל תפילה אחרת יש כוח לניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע? התשובה על זה, אומר אבן עזרא בפרשת כי תישא פרק למד ג' פסוק כ"א, שמיום שנברא העולם לא היה עוד מעמד של קרבת השם כל כך גדולה לבן אדם כמו המעמד הזה. לא היה כזה לפני זה ולא אחרי זה. כיוון שכך, התפילה שנאמרה באותה שעה, יש לה כוח עוצמתי יותר מכל דבר אחר. כי הכל תלוי בקרבת השם. כמו שאנחנו אומרים בסוף תפילת 18, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, כל הדברים הטובים מהבאים קרבת השם. אז כיוון שבמעמד שבו נאמרה התפילה הזאת היה קרבת השם נורא, אז לכן כשאנחנו מתפללים את זה נהיה מזה ישועות עצומות. אבל צריך להבין, זה היה הסיפור לפני אלפי שנים, למה כשאנחנו היום אומרים את זה, זה נותן את הכוח של אותה קרבת השם? שתי תשובות בדבר. האחד, המעמד הרוחני הוא שהיה, יצר מציאות רוחנית שהיא קיימת לעולמי עולמים. והמציאות הרוחנית הזאת, כשאנחנו אומרים את הי"ג מידות, זה מעורר אותה, מפעיל אותה. זה כמו, אם אפשר להתבטא בביטוי רק בתור משל, להבין, זה כמו איזה בית חרושת אדיר של כוחות עצומים, שכשאנחנו אומרים את, את התפילה הזאת, פותחים את השערים של הבית חרושת, ויוצא מה שנעשה שם בבית חרושת. כמובן, אני משתמש בלשון של משל, רק להבין את הדברים, שבשעה שהיה המעמד הנורא והנשגב הזה של בו נמוד ג' מידות, נוצר מציאות רוחנית נוראה בעולמות העליונים של י' ג' מידות של רחמים, שכשאנחנו אומרים את התפילה הזאת, מעוררים את המציאות הזאת. זו תשובה אחת. אבל תשובה שנייה, אומר הגר"א בביאור הגר"א לספרא דצניעותא פרק ה' דף ל"ד טור א', בכל יהודי ויהודייה ללא שום יוצא מן הכלל יש ניצוץ של משה רבנו עליו השלום, כמו שכתוב בפסוק הזה עצמו, ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות. השם ברך אומר למשה רבנו על עם ישראל, זה עמך, עם שלך. איך זה עם שלו? זה עם של השם. למה זה עם שלו? כי יש בהם ניצוצות בנשמתו. אשר נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו. זה כל העם אשר אתה בקרבו. אתה נמצא בתוכם. יש ניצוץ ממשה רבנו בתוכם, בתוך כל האומה. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. הם יראו כולם את מה שאני עושה עמך. כיוון שאתה בקרבו, אז הם יזכו לראי לראות את זה. כי לראות נס שחור לבן צריך זכויות גדולות. אבל כיוון שהעם הזה אתה בקרבו, ואתה משה רבנו בדרגה כל כך נוראה, והם העם אשר אתה בקרבו, אז הם יראו את מה שאני עושה עמך. אנחנו אומרים את התפילה הזאת, מתעורר הכוח של הניצוץ של משה רבנו שבתוכנו, לקבל הערה מההערה שהיה לו באותו גילוי שכינה הגדול והנורא. ועד כמה הגילוי שכינה הגדול והנורא הזה היה עוצמתי, כתוב שכזה היה, כל זה היה כשהוא היה למעלה ב-40 יום ו-40 לילה האחרונים עם השם התברך. כשהוא ירד משם, מה קרה? אומרת לנו התורה, בהמשך הפרק, קרוב לסוף פרשת כי תישא, פרק ל"ד, עם פסוק כ"ז והלאה, אני קורא בלי נדר. ויאמר אדוני אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. והיא שם עם אדוני 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב, דהיינו, השם כתב, על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו ויראו מגשת אליו. הוא קיבל קרני הוד, היה אור גדול מהפנים שלו. מסביר הרמב"ן בספר תורת האדם במאמר שער הגמול, אומר הרמב"ן שהכוונה היא כפשוטו, אם היו נמצאים בלילה חשוך לחלוטין, יש בסוף החודש הירח נעלם, אפילו ירח אין. חושך מוחלט. והיה מגיע משה רבנו, היה נהיה אור, אפשר היה לקרוא בספר לאור. זה לא כשכתוב כי קרן אור פניו ודברו איתו. זה לא מה שאנחנו רגילים לקרוא היום לבן אדם, שיש לו איזה מאור פנים מיוחד, ויש לו פניו מהירות. הכוונה הרבה הרבה מעבר לזה. ממש היה אור מהפנים שלו, כמו אור יום. זה כמו פרוז'קטור שמאיר היה. ומכוח מה זה נהיה? מכוח החיבור הגדול הזה שהיה לו אל השם יתברך. החיבור הזה יוצר עוצמה בנשמה. הנשמה הופכת להיות כוח אדיר של אור. אבל צריך להבין, האור הזה, זה לא אור גשמי, זה אור רוחני, נכון? הוא נראה לעין. הוא מאיר בפועל, אבל שורשו רוחני, ולכן זה פי כמה וכמה ממה שיש. האור, ההערה שיש, דהיינו, שכל מי שהתקרב למשה רבנו, היה מקבל עוצמה רוחנית. האור הזה, הערת פניו של משה רבנו, שינתה את עם ישראל. זה התבטא גם במראה חיצוני של אור, שממש אור שאפשר לקרוא ספרים לאור זה. אבל זה הבסיס של זה היה עוצמה רוחנית, שכשהוא היה מדבר איתם, הוא היה משפיע עליהם. אומר הגר"א מווילנה בביאורו לתיקוני זוהר, שעיקר העניין של רב ותלמיד זה ההשפעה הרוחנית של הערה בנשמה. נותן הרב לתלמיד עוד חלקים של נשמה שלא היה אותם קודם. ומכאן קם כוח הדיבור שמוליד בנים רוחניים. כשהבן אדם מדבר, מלמד תורה, הוא מוליד נשמות רוחניות שנכנסות בתלמידים. אז משה רבנו שלימד תורה לכל עם ישראל, ואותו הדור זה השורש לדורות, לכל הדורות, בפרט שכל הדורות היו במעמד הר סיני, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת תקוף במ"ו עמוד א', שבמעמד הר סיני כל הדורות היו, ולומדים את זה ממה שכתוב בפרשת ניצבים. הגם שפרשת ניצבים לא מדברת על מעמד הר סיני, אלא על הברית שהשם ברך קראת עם עם ישראל בסוף 40 שנה. אבל לומדים מזה לזה, כתוב שמה בפרשת ניצבים, ולא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת, כי עד אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כל הנשמות של כל הדורות היו שם במעמד הר סיני. וכולם שם קיבלו הערה ממשה רבנו עליו השלום. קיבלו דבר ראשון הערה מהשם יתברך, אבל גם ממשה רבנו. אז כל הנשמות של כל הדורות קיבלו כוח ממשה רבנו, קיבלו חלק בניצוץ בנשמה ממשה רבנו. ואז שאומרים את היו"ד מידות של רחמים, שהיה בשעת אמירתם הראשונה, קרבת השם נוראה מעין דוגמתה למשה רבנו, אז זה מעורר את הכוח של הניצוץ הזה שבתוכנו להתחזק ולהשפיע על כל הנשמה להתקרב אל השם יתברך. והניצוץ הזה יוצר השתוקקות אצל האדם להשם יתברך. כמו שמשה רבנו ביקש, הראני נא את כבודיך, זה הבקשה שבאה מעמקי הנשמה, מכל חלקי וחלקיקי הנשמה והגוף, ללא שום שיעור. ולכן הוא זכה על הבקשה הזאת לקבל את המעמד הגדול של יג מידות. ויאמר הראני נא את כבודיך. אז כל אחד ואחד מעם ישראל, הניצוץ של משה רבנו שבתוכו, יש זמנים שהבן אדם מרגיש את הזעקה אל השם יתברך, הראני נא את כבודיך. ויש אנשים שלצערנו הם רחוקים מאוד, הם לא יודעים איך ללכת בכיוון הזה בכלל, מרגישים את ההשתוקקות ולא יודעים איך. אז זה אומר הנביא בספר עמוס, יש שם בספרי התנ״ך, מורכב מתורה, נביאים וכתובים. התורה זה חמישה חומשים, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. הנביאים מורכב משמונה ספרים: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותריעשר. זה שמונה ספרים, ועוד יש 11 ספרי הכתובים. הספר האחרון משמונת ספרי הנביאים זה תרי עשר, שבו הוא מורכב, הוא עצמו מ-12 ספרים יחסית קטנים בכמות. חיברו אותם ועשו אותם ספר אחד שנקרא תרי עשר, משון 12. אז זה מורכב מנבואות של 12 נביאים גדולים שהיו באותו, שהיו בתקופות ההם. אז שמותיהם של 12 נביאים הם הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ומלאכי. חגי, זכריה ומלאכי הם היו האחרונים שבהם. אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט' עמוד ב', במסכת סוטה דף ממחת עמוד ב', במסכת סנדרין דף י"א עמוד א', שאחרי פטירתם הסתלקה הנבואה מעם ישראל. זה יחזור לנו שאליהו הנביא יבוא לבשר לנו את הגאולה, כמו שכתוב בגמרא במסכת עירובין, דף מ"ג עמוד ב'. אז בספר עמוס כתוב ככה, בפרק ח' פסוק י"א ועלה. הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. אני חוזר בלי נדר את הפסוק, פסוק שמאוד חשוב לזכור אותו תמיד מול העיניים. הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא מכניס רעב אל האלוקות בנשמה של האדם, ואז האדם מחפש את זה, אפילו אם הוא לא מוצא, הוא לא נרגע, הוא ממשיך לחפש, ואסור להפסיק את החיפוש הזה. כתוב בספר ישעיהו בפרק ח' פסוקים י"ז וי"ח: וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי אדוני לאותות ולמופתים בישראל, מאים אדוני צבאות השוכן בהר ציון. מה אומר לנו הנביא? וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. אם יש כביכול הסתרת פנים, וחיכיתי להשם וקיוויתי לו. איך מחכים? איך מקווים? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל על המקום. אומרת הגמרא במסכת מגילה דף ג' עמוד א', שתרגום יונתן בן עוזיאל זה דבר קדוש מאוד. כשהוא גילה את זה, זה ארץ ישראל. זעזוע גדול, משהו רוחני, בסגנון של רעידת אדמה. אז הוא אומר, ועל דעת צלתי קודם השם, ובעתי מן קודמוי, וחיכיתי להשם זה על ידי תפילה, וקיוויתי לו זה על ידי תחנונים. אדם מרגיש משיכה נפשית, שהוא רוצה להרגיש יותר קרוב להשם יתברך, הוא רוצה יותר חיבור רוחני להשם יתברך. אומר הנביא, תתפלל על זה, תתחנן על זה להשם יתברך במילים שלך. והתפילה הזאת היא בבחינת הראני נא את כבודיך. ואז הניצוץ של משה רבנו שנמצא בתוך האדם מתחבר אל התפילה הזאת, והאדם יחד עם הניצוץ של משה זועקים את זעקת הראני נא את כבודיך. ואדם נענה, כשאדם מתחנן את זה, האדם זוכה, לפעמים הוא לא יודע שהוא נענה, לוקח לפעמים איזה זמן, אבל מהשמיים נותנים לבן אדם לראות. כמובן, לא כל מה שזכה משה רבנו אפשר לזכות בדורות אחרים, לא כל מה שאפילו בדורו אין מי שזכה כמוהו, אבל חלק, כל אחד לפי דרגתו. אז זה אנחנו צריכים כל הזמן לחיות את הרגשת הראני נא את כבודיך. ודוד המלך בתהילים, ספר תהילים מלא בבקשות מהסגנון הזה. אחת מהם במזמור קי"ט, מזמור קי"ט בתהילים, זה הפרק הכי ארוך בכל התנ"ך, יש בו 176 פסוקים יחסית קצרים, אבל זה 176, אז לכן זה הפרק הכי ארוך בתנ"ך. איך זה הגיע למספר הזה? הוא מסודר הפרק הזה בצורה כזאת. יש בו 8 פסוקים הראשונים של הפרק, פרק קי"ט, פרק 119 בספר תהילים. יש בספר תהילים 150 פרקים, זה הפרק ה-119. אז יש בו, מתחיל בשמונה פסוקים, שכל פסוק מהם מתחיל באות א', כמו אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני. פסוק הבא, אשרי נוצרי עדותיו וכל לב ידרשו. וכן על זה הדרך, שמונה פסוקים מתחילים באות א', אחרי זה שמונה פסוקים מתחילים באות ב', וכן הלאה עד שין ות'. כמה אותיות יש? 22 אותיות, כפול 8, 176. אז באות פ', אחד הפסוקים שם, פניך הער בעבדך ולמדני את חוקיך. מבקש דוד המלך להשם יתברך, פניך הער בעבדך, זה בחינת הראני נא את כבודך, ואז על ידי זה למדני את חוקיך. כמה שאדם זוכה יותר להערה האלוקית של קרבת השם, אז הכוח שלו בתורה מתרבה, הכוח שלו בעל טבעי מתרבה. אומר אבן עזרא בתחילת פרשת וירא, שהדרך להגיע אל הכוחות העל טבעיים, אל הניסים שלמעלה מדרך הטבע, זה הסוד של כל התורה כולה. אז אנחנו את ההשתוקקות על זה צריכים לעורר בליבנו. יש כאלו שחושבים שההשתוקקות אל העל טבעי זה השתוקקות מיותרת, זה לא כך. הפסוק אומר מה שקראנו קודם בספר עמוס, כתוב שמה, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, דיין מקצה הארץ עד קצהו, ישוטטו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קל"ח וקל"ט, שכלול בפסוק הזה החיפוש של כל חלקי הרוחניות, בין החיפוש של תורה, בין החיפוש של נבואה, בין החיפוש של לדעת את הקץ של הגאולה, כל החיפושים הרוחניים כלולים בפסוק הזה. והנביא אומר את זה בתור דבר חיובי, שצריך לעודד את הדבר הזה. ואומר, ממשיך שם הפסוק ואומר, ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות והבחורים בצמא, הנשבעים באשמת שומרון ואמרו וכו'. מסביר הרד"ק שמה הכוונה, עד כדי כך הצמאון אל קרבת השם הגדול, שיהיו כאלו שמהצמאון הזה יגיעו עד להתעלף. אני אומר את הדברים האלו כתוכחה אל עצמי, להוכיח את עצמי, אם אחרים גם שומעים, כל אחד רוצה יכוון לעצמו. אנחנו חושבים שאנחנו מחפשים את השם יתברך, מחפשים את קרבת השם, וברוך השם אנחנו מחפשים, אבל זה עוד חלש. החיפוש הגדול זה בעוצמה שמרוב חיפוש אפשר להתעלף, עד כדי כך. אז למה אנחנו לא מחפשים עד כדי כך עד להתעלף? כי אנחנו לא מבינים עד היכן הדברים מגיעים, כמה זה דבר כל כך חשוב. אנחנו יודעים שזה חשוב, אנחנו יודעים שזה טוב, אנחנו עוסקים בזה ימים ולילות, אבל זה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. אם היינו יודעים עד היכן הדברים מגיעים, היינו מתעלפים מרוב ההשתוקקות לזה. ציטטנו כמה פעמים מהחזון איש, מה האדם זוכה בשעה שמרגיש את הקרבת השם הזאת, וזוכים לזה. לא מדובר פה על דבר דמיוני, דבר מציאותי שמי שמחפש מפעם לפעם מוצא. אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, פרק א' ספטט, זה מובא בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, חוברת רביעית פרק י"ט. אפשר, אני חושב, ברשת בחיפוש למצוא את הספר הזה, חוברת רביעית פרק י"ט, מצוטט שם דברי החזון איש. כאשר זכה השכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן ליוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשונו של החזון איש. לשנן ולזכור, כל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. החיבור הזה להשם ולתורה זה הכל, זה הכל. אפילו כשאדם לומד בתורה דברים שלא קשורים בכלל לדבקות, פרטי הלכות ופרטי פרטים, יש בזה אורות רוחניים עצומים. יש כאלו שטועים, מחפשים בלימוד התורה רק את החלקים שמדברים ישירות במפורש על הדבקות בהשם יתברך. זה נעשה מתוך כוונות טובות שרוצים כל הזמן להרגיש מחובר על השם יתברך, אבל צריך לדעת שבכל חלקי התורה גנוז אורות עליונים מהשם יתברך. בכל חלקי התורה. כשאדם בא ללמוד את התורה רצוי שאדם יכוון קודם, לא הכרחי אבל רצוי לכוון, שתי כוונות. האחת, ריבונו של עולם תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה לחבר את הנשמה שלי אליך. זה כביכול כוונה מלמטה ללמעלה. והכוונה השנייה, ריבונו של עולם תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה שיבואו רוחני ממך אל תוך נשמתי. זה כוונה כביכול מלמעלה ללמטה. אם האדם מלווה את התורה שלו, את המצוות שלו בכוונה הזאת, אז העוצמה של החיבור שנעשית על ידי המצווה אל נשמתו של האדם, זה חיבור עצום ונשגב מאוד. שם יעזור לזכה כולנו לשעות נפלאות, טובה וטובה בכל עניינים, אמן כן יהי רצון.